שלום למשה פייגלין מהליכוד, בעצם יושב ראש מנהיגות יהודית, לא?
נכון.
מה שרציתי לברר איתך זה להבין בעצם, מה אתה רוצה?
מה אני רוצה? אני חושב שמדינת ישראל צריכה מנהיגות מאמינה.
מה זה מנהיגות מאמינה?
תראה, גם אתה וגם אני נמצאים כאן בשום שההורים שלנו וההורים של ההורים שלנו האמינו במשהו. והאמונה הזו הלכה לאיבוד בדרך להגשמת המטרה. ומכיוון שכך...
אתה מדבר על אמונה, אתה מתכוון אמונה דתית?
אני מדבר על אמונה יהודית.
מה ההבדל בין אמונה יהודית לדתית?
אמונה יהודית בסיסית, זאת אומרת, שאיפה להגשמת מטרות יהודיות. הרי לא...
בוא, תהיה קונקרטי. מה זה,
אני
מה...
מבטיח לך להיות קונקרטי. כמה זמן יש לנו?
יש לנו כמה שאתה רוצה.
אוקיי. אז, אני, אז תן לי לנסות להבהיר. הרי בסופו של דבר, גם בן גוריון וגם הרצל, שלא היו אנשים דתיים, לא חלמו על הקמת עוד דמוקרטיה, עם כל חשיבותה של דמוקרטיה, או עוד מדינה נאורה, עם כל חשיבותה של מדינה נאורה, הם חלמו על מדינה יהודית.
מדינה נאורה שיהיו שם... מדינה נאורה שתקלוט יהודים. זה מה שהם חשבו.
לא נכון.
ככה הרצל אומר.
לא נכון.
אלא? איך אתה מבין את הרצל?
מדינה יהודית שתהיה גם נאורה וגם דמוקרטית. וכאן מיד בתחילת דברינו תפסנו את הנקודה.
אוקיי, אז בוא תגדיר לי את משנתך.
התהפכו לנו היוצרות.
אז בוא תגדיר לי את משנתך, לא את משנת הרצל, כי אני חלוק עליך, אבל בוא תגדיר את משנתך. אתה סבור שצריכה להיות מדינה יהודית נאורה. מה זה מדינה יהודית?
אנחנו הקמנו כאן מדינה יהודית.
שמה המשמעות שלה?
זו הייתה מטרת המייסדים. זו הייתה מטרתו של העם היהודי לאורך כל הדורות. אנחנו כמובן רוצים שהמדינה היהודית תהיה המדינה הכי מתוקנת שרק אפשר, הכי נאורה שרק אפשר, אור לגויים. אנחנו רוצים, לא, יותר מזה, אנחנו רוצים שהעובדה שהיא מדינה יהודית תיתן תרומה ייחודית לרמה המוסרית והטכנולוגית והמדעית של כל העולם.
אז תסביר לי מה איפה, מה זה מדינה יהודית?
אבל מדינה דמוקרטית יש לנו גם בניו זילנד, בשביל מה צריך מדינה יהודית?
אוקיי, אז עכשיו תסביר לי מה זה מדינה יהודית.
עכשיו, מדינה יהודית היא מדינה שבאה להגשים את המטרות ההיסטוריות של עם ישראל.
לדוגמה.
לדוגמה, המטרה הבסיסית של עם ישראל היא להביא את כל העולם להכיר באל. הווה אומר, לייצר מצב של באמת שלום עולמי.
רגע, משה, בלבלת אותי לגמרי עכשיו. לפני רגע אמרת שהרצל ובן גוריון רצו מדינה יהודית. ועכשיו אתה מגדיר לי מדינה יהודית, המטרה העליונה שלה זה הכרת האל. ואתה אמרת לי שהם לא היו דתיים. איך זה מסתדר? אני פשוט לא מבין מה... לא מבין איך זה עובד, הצורת החשיבה שלך.
טוב, אז תקשיב, אני אסביר.
אוקיי.
אתה צודק, מה שאמרתי עכשיו כבר לא בתחום השאיפות של הרצל ובן גוריון.
אתה אמרת שהם רוצים מדינה יהודית, ואתה מגדיר מדינה יהודית כבסיס, זה הכרת האל.
אני אסביר. את הסתירה שאתה עכשיו מעלה, בסתירה הזו אני מכיר, אבל הסתירה הזו היא באמת במשנתם של הרצל ושל בן גוריון. אני לא באתי ואמרתי... לא באתי ואמרתי שאני מבקש להמשיך את דרכם של הרצל ובן גוריון. אמרתי, כשהם יצאו לדרך, הם דיברו על מדינה יהודית. בראש ובראשונה יהודית.
עכשיו, כשאתה אומר...
כי הם הבינו... רגע, אתה לא יכול לקטוע אותי בין כל משפט. תן לי רק להסביר. שאלת, תן לי רק לענות בצורה מפורטת. כי הם הבינו שאין בכלל... הם הבינו, הם היו אנשים חכמים מאוד. הם הבינו שאין בכלל תוחלת בלדבר על בואו נקים מדינה דמוקרטית כשאתה בגלות, כי יש לנו את אמריקה ואת אוסטרליה ואת אנגליה, מה אנחנו נקים מדינה דמוקרטית? העניין הוא להקים מדינה יהודית, אחר כך נשאיר להמשך את לדורות הבאים, לידען ולפייגלין, להתווכח ביניהם מה זה מדינה יהודית, והנה באמת מגיע הזמן, ועכשיו אנחנו מתווכחים ומנסים לברר מהם התכנים שצריכים להיות בתוך אותה מדינה. בתוך הוויכוח הזה, יש מי שמנסה לגרור את המדינה למצב של מדינה סתם, סינגפור של המזרח התיכון, כמו שקורא לזה שמעון פרס, או מדינת כל אזרחיה, כפי שקורא לזה אהרון ברק, ויש מי שאומר, לא, המדינה הזאת נוצרה כדי להיות מדינה יהודית. עכשיו בואו ונבין למה הכוונה.
Okay.
אני טוען יותר מזה. אני טוען הרבה יותר מזה.
לא, יותר מעניין אותי מה הכוונה מדינה יהודית. אז אמרת הכרת האל.
אני התחלתי להסביר ומיד קטעת אותי בשאלה.
אוקיי, סליחה, אז אני רוצה לחזור לזה.
אז אני אסביר. מדינה יהודית היא מדינה שבאה לתקן את העולם, מדינה שבאה לייצר שלום עולמי, מדינה שבאה באמת להפסיק את המלחמות, להביא למצב ש, שכולנו שואפים אליו, כולנו חולמים עליו, אבל
דרכים... תשמע, אבל זה דיבורים של, לא, נשמע לי, של ילד בכיתה א' שחולם חלומות.
לא, זה לא דיבורים. זה
אז בדיוק. בוא תסביר לי, תכלס, אתה כראש ממשלת ישראל, יש לך 61 חברי כנסת, בוא תתקן את העולם.
למשל, אני חושב שכשמדינה שהיא בעצם מדינת עבדים, מדינה שמייצגת ערכים פסולים בעליל, מדינה שקולט באלף, כן, משום קליעה, מאות אלפי אזרחים במחנות ריכוז, עושה דברים זוועתיים כמו קוצרת את עבריהם ומוכרת אותם בשוק החופשי להשתלות, כל מיני דברים מזעזעים. כשמדינה כזאת עושה אולימפיאדה, למדינת ישראל שמייצגת, שאמורה לייצג ערכים נעלים, את ערכי התורה, את ערכי המוסר הנביאים שהעם היהודי הביא לאנושות, למדינת ישראל אסור להשתתף באולימפיאדה כזאת. ובאמת אני יצאתי והפגנתי מול השגרירות הסינית, ונגד הדבר הזה. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה שמסמנת התנהגות מוסרית לעולם כולו, ואומרת בעצם...
אבל מה זה מוסרי? מי יגדיר מה זה מוסרי?
ולכן התחלתי עם העניין שהיה לך קשה לקבל מיד בהתחלה. מדינת ישראל צריכה להגיד יש אלוהים. יש לנו אלוהים, יש לעולם כולו אלוהים, אנחנו לא בג'ונגל.
אוקיי.
יש סדר. יש איזשהו מצפן כלל עולמי מוסרי, שעל פיו האנושות צריכה להתכוונן.
מה הוא? איפה הוא כתוב, המצפן הזה?
והמצפן הזה הוא האלוהים שהתגלה לעם ישראל, ושרוב האנושות מאמינה בכך.
אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, בעצם אתה בא ואומר שמדינת ישראל צריכה להיות מבוססת על פי המצפן האלוהי שבא לידי ביטוי בתורה ובתלמוד ובמשנה ובפוסקים ההלכתיים.
ביהדות.
מה זה יהדות? יהדות, יהדות זה גם שפינוזה, זה גם יהדות. אבל בוא נהיה ספציפיים יותר.
כן, יהדות? גם ירון ידען זה יהדות. נכון. אבל בוא נדבר עכשיו על התנך.
אז יהדות זה בעצם היהדות הריאלית של היום הדתית? הדתית האורתודוקסית?
אני עכשיו מדבר על התנך. בוא נדבר על התנך. על מה שהעולם כולו
מבין. אז רגע, אז בוא תעשה לי סדר. אני פשוט, אולי אני לא כל כך מבין. אני שאלתי את אברהם בורג איזה סוג יהודי הוא, אז הוא אמר שהוא יהודי פרוטסטנטי. אז בוא יתחיל איתך, נשאל אותך, האם אתה יהודי אורתודוקסי? כלומר, במובן הזה שהאורחות חיים שלך והמוסר, המצפן המוסרי שלך, הוא על פי השולחן ערוך.
אפשר לומר שכן, אבל אני רוצה טיפה לפרט. אני מאמין באלוהי ישראל, שהתגלה לעמו, ומסר לו את התורה, ובנביאי ישראל, ש... משמם נכתב ספר הספרים התנך, לא רק אני, אלא רוב האנושות. יותר מזה, אני מאמין בהשתלשלות המסורה, התורה שבעל פה, כפי שעברה מדור לדור בזרם המרכזי של עם ישראל, שבזכותה גם שרד והגיע עד הלום, והגיע עד לכאן דרך האמוראים והתנאים והסבוראים, המשך בכל הזרמים המרכזיים שהעבירו מדור לדור את התורה ואת מסורת ישראל. אני חושב שההגדרה הזו היא מדויקת דייה כדי להבין מי אני ועל מה אני מדבר. אני לא מגדיר את עצמי כאדם דתי, אני חושב שהיהדות היא הרבה הרבה יותר מדת. אני שוב פעם חוזר ומדגיש לך שהאמונה הזו שאני מאמין בה היא לא רק נחלתי, היא נחלתו של רוב המין האנושי.
בסדר, רוב, זה שרוב מאמין זה עדיין לא אומר שזה נכון ומוסרי, לפעמים רוב הוא רשע וטיפש, אבל זה, נעזור זה, רגע
עם,
את
עם
זה.
עם זה אני מסכים, אבל
רגע, בוא נעזור את זה,
אני רק אומר את זה כדי שתבין שהדברים שאני מדבר עליהם נמצאים בתחום הציפייה של האנושות כולה.
אז בוא, אני רוצה קצת לתרגם את זה, כי זה עדיין אני מרגיש שאני נמצא עם ילדים שחולמים חלום נחמד. התורה בעצם באה ואומרת שהעם היהודי הוא העם הנבחר, האישה פסולה לעדות, התורה שבעל פה, שהיא בעצם, אתה אמרת שהיא הממשיכה את, את מוסר הנביאים ומוסר התורה, היא בעצם קובעת ש, שגוי אין לו מעמד כמו היהודי, ויש לו דינים אחרים בכלל. איך אתה חושב שזה מוסרי וצודק להגיד שאישה לא יכולה להיות רבנית, ושאישה לא יכולה להיות עדה, וכל מה שקנתה אישה, קנה בעלה, ובכלל זכור את אשר עשה לך המלאק, ופשוט השמדת עם. מה מוסרי בזה בדיוק?
תראה, אני יכול להיכנס איתך עכשיו לדיון לגבי הרבה דברים שכתובים בתורה, איך אתה מבין אותם היום, איך אתה לא מבין אותם היום. אישית, אני חושב שקשה לי לחשוב על זמנים שבהם מעמדה של האישה היה יותר גרוע מאשר היום.
תפרט.
סחר בנשים, שימוש בגופה של האישה, כמה אני אגיד לך, שוק בשר במודעות, בפרסומות.
אבל בוא נדבר רגע על החוקים.
המעמדה של האישה היום הוא זוועתי בעיניי.
אז רגע, אז שאלה. נניח אתה ראש ממשלה.
לעומת זאת, רגע, אני רוצה לומר לך, סתם דוגמה, אתה יודע, אנחנו היום חברה מאוד 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 חומרנית. הכל אצלנו נמדד בחומר, למשל, אם אני עכשיו...
אבל העניין של החומר, זה מאז ומעולם היה, הנביאים צועקים את זה, זה בכל דור ודור, אבל בוא נראה, רגע, עזוב את זה. תמיד, תשמע, תמיד אני שואל אדם דתי משהו, הוא עונה לי, אני שואל את הדתי, מה דעתך? הוא עונה לי, אבל החילונים. עזוב, תגיד לי, אתה הולך להיות ראש ממשלה, אתה מנהיגות יהודית, אתה ראש ממשלה, רוצה להנהיג פה... הכרה אפילו, השפעה, לא ראש ממשלת ישראל אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות ראש ממשלת ישראל כזה שכל העולם יכירו באמונת האל. זאת אומרת, השפעה קוסמופוליטית ממש. אז אני שואל אותך, איך תנהל קודם כל את מדינת ישראל שתהיה אור לגויים? החוק הישראלי היום אומר שאישה שווה לגבר בכל התחומים. החוק. אני עכשיו בוא נדבר על החוק, על הרצוי. לא מה אנשים גנבים עושים ומה אנשים בסחר בנשים עושים. החוק אומר שצריך לתת חלון הזדמנות לאישה, בדיוק כמו חלון הזדמנות לגבר. באה הדת שאתה אומר שהיא המוסר והיא המצפון בהתגלות במעמד הר סיני. בכלל לא מתייחס לאישה, בכלל הכל זה פטריארכלי, אברהם הוליד את זה והוא הוליד את זה, הכל זה בנים, 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 ואין בנות כמעט. קצת פה טיפין, טיפין פה, טיפין שם. אחר כך באים ואומרים שהאישה פסולה לעדות, היא לא יכולה ללמוד תלמוד, וכל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות, וכל המלמד, יישרפו ספרים ואל ימסרו לנשים, כל מיני ביטויים כאלה. עכשיו תסביר לי אתה את משנתך לגבי היחס לאישה מבחינת החוק. עזוב את החילונים היום, עזוב את העולם הנאור. בוא תגיד לי אתה מה תהיה משנתך.
קודם כל תרשה לי לומר לך שאני חולק כמעט על כל העובדות שהבאת עכשיו, okay. בפתיח היפה שלך. ואם אתה רוצה, ניכנס לרזולוציות של מה ומי ומו. אבל, לפני שאני נכנס לעניין הזה, קל נורא לקחת את התורה האדירה, שעברה מדור לדור במשך כמעט 3,000 שנה, את התורה שבעל פה שהתפתחה לידה בהתאם למצבים המשתנים, להוציא טיפה מפה וטיפה משם, לזרוק לציבור הרחב שלא מבין בנושאים הללו מימינו ומשמאלו, ולהציג את תורת ישראל, התרבות שכל המין האנושי נשען עליו, והפך להיות הומני אך ורק בזכותה, את התרבות הזאת לבוא ולהפוך אותה לאפר.
אז בוא אני אשאל אותך שאלה.
לא, עכשיו דיברת, תן לי.
אבל לא, כי אתה עוד הפעם מדבר כללי ולא...
לא, אתה דיברת, סליחה, לא נכון, אתה עכשיו פוסל במומחה, אתה דיברת הכי כללי שרק ניתן, דיברת דברים שבאמת מי שלא, אתה מנסה להסביר פיזיקה גרעינית למי שלא בתחום, אתה יכול לומר פה ושם כמה דברים ולהרשים, אבל הדברים פשוט לא אמיתיים.
אז בואי, הנה, יש לך במה להסביר, אז תסביר.
אני רוצה לומר דבר פשוט, אבל עוד לפני כן, קודם כל צריך להיות ברור, שום דבר לא יכול להתבצע שלא על דעת רוב הציבור, שום דבר. הווה אומר, אם לא יהיה רוב מוצק וברור, ולא רוב מזדמן של 61, מה שאתה אומר, אני מדבר על רוב של 80%, שום שינוי מהותי לא יוכל להיות. שום שינוי מהותי בשאלה מי בוחר, למשל, מי לא בוחר. אנחנו מדברים על דמוקרטיה אמיתית, ולא על דיקטטורה שנחזית לדמוקרטיה. למשל, עם המצב הנאור כביכול, שבו אתה שבו אתה נמצא היום להערכתך, אם המצב הזה מתבצעים בעולם כולו ובמדינת ישראל גופה, פשעים איומים ונוראים שלא היו יכולים לעלות על הדעת אילו היה כאן שלטון מוסרי.
אבל משה, שוב אתה רוצה לשקר ירחיק עדותו, עזוב, תגיד לי...
אתה רוצה שתכף דוגמאות?
לא, תגיד לי, עזוב את החילונים, תגיד לי אתה הולך להיות מנהיג העולם כאילו. אז בוא תגיד לי, איך אתה רוצה שמדינת ישראל, איך היית רוצה להכשיר את הלבבות לקראת מה? אתה אומר שאתה סבור שמדינת ישראל צריכה מנהיגות יהודית שהיא תביא להכרת האלוהים, ועל פי המוסר והמצפון של התגלות. ואני בא ומקשה, רגע, ואני בא ומקשה עליך, אני, שאתה מפחיד אותי, כי המצפון האלוהי בהתגלות האלוהית בא ואומרת, זכור את אשר עשה לך המלאק, אליהו הנביא כיסח 400 נביאי בעל, פנחס לקח חרב ודקר שניים בגלל שעשו סקס, ואתה בא ומציר לי הצהרות. עכשיו תסביר לי, תכלס, איך, לאיזה סוג מנהיגות אתה רוצה להוביל את מדינת ישראל?
בבקשה. קודם כל למנהיגות כזו, שתשמור על קיומה. המנהיגות הקיימת מובילה את ישראל לאבדון. דבר ראשון.
מה תתקן?
נדמה לי שהציבור הולך ומבין שמדינת ישראל מתפוררת. אני לא יודע אם שמת לב, אבל שרים בממשלת ישראל כבר לא יכולים להסתובב בעולם. שרים. הווה אומר, העולם מתייחס אל סגן ראש הממשלה שלך, אל שרת החינוך, גם אל ראש האופוזיציה, אל שר הביטחון. שרים בכירים בממשלת ישראל, העולם מתייחס אליהם כאל פיראטים שצריכים לירט אותם, להעמיד אותם למשפט בינלאומי. ואם המנהיגים שלך הם פיראטים, אז מדינת ישראל היא כולה ספינת פיראטים, שאיבדה את הלגיטימציה לעצם קיומה, ולכן האיומים של אחמדינג'אד נשמעים, ולכן באוניברסיטאות של כל העולם מדברים על איך ייראה העולם בלי ישראל, ולכן ישראל שלך קיימת למעשה, ישראל הנאורה שלך, זו שאתה כל כך אוהב, בעצם מתקיימת על זמן שאול, והפצצה מתקתקת.
ואיך אתה לדעתך לפתור?
אני רואה את יכולתה של ישראל לשרוד בתנאים הללו, הולכת ופוחתת. כלומר, דבר ראשון שאני רוצה לעשות הוא להחזיר לישראל את יכולת קיומה, על מנת שגם לילד שלך וגם לילד שלי תהיה מדינה בכלל.
איך? אני, לפי מה שאתה... רגע, משה, לפי מה שאתה אומר, אתה תביא אותנו לעוד יותר חורבן, לפי תפיסת עולמי. אז בוא תשכנע אותי.
עד היום, את אותו חורבן שעכשיו תיארתי, שאני שמח לפחות שאתה מבין שהוא מדאיג גם אותך, אל אותו חורבן, הובילה אותנו הגישה שלך, כי היא הגישה השלטת.
אז מה אתה מציע לעשות?
אני מציע קודם כל להיפתח ולא לפסול את הגישה האחרת, אלא להבין...
אני עוד לא מכיר את הגישה האחרת. אני עוד לא שמעתי את הגישה האחרת. תגיד לי אותה.
קודם כל, אני מבקש ממך להודות בכך שהגישה שלך היא כנראה לא גישה כל כך מוצלחת, כי מוליכה אותנו לאבדון. לילדים שלנו לא תהיה מדינה, אם המדינה הזאת תמשיך להתנהל על פי שיטתך.
לא, רגע, אז אני אסביר.
אתה לא נותן לי להמשיך.
לא, אבל אתה שואל אותי שאלה.
רגע, אני מבקש. עכשיו כשהלב נפתח, ואנחנו מבינים שגישתו של ידען, גישתו של פרס, גישתו של הגישה הקיימת, היא גישה בעייתית, בוא ונבחן באמת... בראש פתוח היא את הגישה האחרת, וכשאתה עושה את זה, בוחן את הגישה האחרת, אתה רואה שכל הצמתים שהובילו אותנו אל החורבן או אל סף החורבן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אלו צמתים שהיה מי שהתריע בפניהם. היה מי שאמר שאם ניתן להם רובים אז הם יירו בנו. היה מי שאמר שאם ניתן להם את עזה אז יעופו קטיושות. היה מי שאמר שאם נצא מלבנון אז נחטוף את הטילים של החיזבאללה. היה מי שהתריע בפני כל הדברים הללו. זאת אומרת שהייתה לו תפיסת מציאות יותר מדויקת. הייתה לו מפת דרכים להסתכל עליה. היו לו משקפיים להבחין במה שקורה. האם אתה מסוגל בך להיפתח ולהגיד, רגע, אולי הוא צודק ולא אני?
הנה, אני עכשיו מנסה להיפתח ולהגיד, אולי אתה צודק, אבל אני לא רוצה להגיד, רגע, ואז אני שואל, אז אני מנסה לראות אם אתה צודק. אם אני מבין אותך נכון, אתה בא ואומר לא לתת רובים ליהודה שומרון ועזה, ובעצם לשלוט על המקומות האלה. אני מבין נכון?
בוודאי שכן.
לפי דעתי, אני מנסה לראות, אולי אתה צודק, אבל אני רואה שאתה תדרדר אותנו. אתה אמרת ששרים לא מטיילים באירופה. האם לפי דעתך שרים יוכלו לטייל באירופה חופשי כאשר אנחנו נמשיך את הכיבוש הזה? הרי הטענה של האירופאים זה שאנחנו כובשים. אז איך, 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 איך את הבעיה שאתה הצגת, אתה חושב שזה הפתרון? הרי זה, ההיגיון, השכל הישר אומר שאתה רק מחריף את הבעיה.
אני חושב שזה השכל, אתה אומר ישר, לא רוצה, לא מפקפק ביושריך, אבל השכל הוא לא ישר בשאלה הזאת. כלומר, ההיגיון הוא עקום, בוא נגדיר את זה כך.
למה? תסביר. ההיגיון
כדי לכבד אחד את השני.
תסביר.
למה? משום שאחרי מלחמת ששת הימים, כשישראל כבשה, כמו שאתה מתאר את זה, את כל השטחים ועם אחר כביכול, אם יש עם אחר וכו' וכו', כשעשתה את כל העוולות הנוראיות הללו, השרים הסתובבו חופשי בכל העולם. מעמדנו הבינלאומי מעולם לא היה טוב יותר כפי שהיה לאחר מלחמת ששת הימים. ההסברה הכי טובה שהייתה למדינת ישראל הייתה מלחמת ששת הימים. מה קרה מאז? ותבדוק את מה שאני אומר לך היסטורית. מרגע שמנהיגי ישראל התחילו להתנצל, סליחה שניצחנו, כן? מעמדה של מדינת ישראל ירד. שים לב שבעקבות הנסיגה מעזה, של כביכול עשתה בדיוק את מה שאתה, מה שאתה עכשיו מתאר, היא הסירה את רוב רובו של השליטה דעם אחר וכו' וכו'. מעמדנו הבינלאומי ירד פלאים, האנטישמיות בכל העולם גברה. כלומר, כל הזמן קורה בדיוק הפוך ממה שאתה מתאר, אבל אתה אישית והגישה שאתה מתאר, שבויים בקונספציה שלא מסוגלת לקבל שאולי בדיוק ההפך מגישתכם הוא הנכון. ואני שוב אומר, אם ישראל תעשה את, בדיוק את מה שאני אומר, הווה אומר, תחיל את הריבונות על יהודה ועל שומרון, בשל השורשים היהודיים שלנו שם, לא בגלל צורכי ביטחון, אלא פשוט משום שזה צודק וזה אמיתי. וזו אמת, וזה הדבר, אזי העולם מקבל את זה, ואם תיתן לי עוד כמה משפטים, אני גם יוכיח לך את זה.
אז רגע, אבל לפני כן אני רוצה שאלה, כי עדיין ההיגיון שלי אומר הפוך, ואני אסביר לך למה. כשאתה אומר שאתה תחיל ריבונות על עזה ויהודה ושומרון, אתה מתכוון שיהיה להם זכויות כמו כל אזרח, לכולם?
מדוע שאני אתכוון כך?
אני שואל.
לא.
אלא? וזה בעצם המוסר האלוהי שלך אומר, שלא צריך לתת שוויון זכויות לכל אדם באשר הוא אדם.
צריך לתת שוויון זכויות לכל אדם באשר הוא במקומו שלו. אתה לא יכול שמישהו יבוא אליך הביתה, סליחה, אם אני נכנס אליך הביתה ואני מבקש עכשיו שוויון זכויות, אתה נותן לי ביתה ומאיפה אותי החוצה, נכון?
אז בוא תגיד לי
מה... לא מגיע לי שוויון זכויות אצלך בפלון?
אז איך תנהל את האזרחים שמתגוררים בעזה?
אני אנהל את האזרחים הללו, כמו שאתה קורא לזה, או אני אתייחס אליהם בצורה הרבה 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 יותר הומנית ואמיתית מזו שאתה מתייחס אליהם.
איך? איך? אתה הרי לא נותן להם זכות בחירה, זכות נציגות בפרלמנט, אז איך זה אומן?
אני יכול לתת לך רשימה ארוכה מאוד של מדינות דמוקרטיות לאלה ולאלה, שכולל ארצות הברית אגב, ארצות הברית, יפן, גרמניה ועוד, שוויץ, שלא לכל האזרחים יש זכות בחירה.
לא לכל האזרחים?
סליחה, לא לכל התושבים יש זכות בחירה. עכשיו, כולל חיילים אמריקאים שנמצאים עכשיו בעיראק ובאפגניסטן, שאין להם זכות בחירה, אגב. הלינקג' הזה, כביכול, שמי שאצלך חייב להיות, מי שתושב חייבת להיות לו זכות בחירה, זה המצאה ישראלית. יש הבדל גדול בין זכויות אדם, שעליהם אתה חייב לשמור, ובין זכויות אזרח, שאותה המדינה נותנת קירות עיניה לפי כללים שהיא קובעת.
אוקיי, רגע,
אם אתה שואל אותי מה הפתרון לערביי ישראל, לערבים שנמצאים פה, בעיקר לאלו שלא מקבלים את ריבונותו של עם ישראל על ארצו, אז אני אומר לך מה הפתרון. ובמקרה שלנו הוא מאוד מאוד פשוט. רוב רובם של הערבים ביהודה ושומרון מעוניינים להגר. ואנחנו מחזיקים אותם כאן בכוח מאז 48, קודם כל מדינות ערב, המשך באום, ומדינת ישראל משתפת פעולה עם הדבר הזה, ולא מאפשרים להם לעשות קודם כל את מה שהם
להגר?
רוצים.
לאן הם רוצים להגר?
הם רוצים להגר לשלל מדינות, גם למדינות המפרץ, גם למדינות אירופאיות, וגם
בעיקר אותה.
לקנדה, מדינות שחפצות מאוד בהגירה הזאת.
אז למה הם לא עושים את זה כרגע?
הם לא עושים את זה משום שהם בבעיה, בראש וראשונה משום שהם מאוימים על ידי סביבתם, על ידי מנהיגיהם. על פי מחקר שערכה אוניברסיטת א-נג'אח בשכם, ממנות גם בירזית, למעלה מ-80% מערביי עזה רוצים להגר, למעלה מ-60% מערביי יהודה ושומרון רוצים להגר, ואנחנו צריכים לעודד את התהליך הזה, אנחנו צריכים, יש, אני אגיד לך, זה יותר מדויק, יש למדינת ישראל למעלה מ$250,000 להשקיע בכל משפחה ערבית ביהודה ושומרון שמעוניינת להגר. ולעזור לה...
ורגע, לפי דעתך...
ולעזור למצוא את עתידה הבטוח, זה מסודר
אוקיי,
במקום
אוקיי,
אחר.
אוקיי, אוקיי. עכשיו, אם נניח הם לא ירצו להגר, או שלא יימצא להם מקום להגר, ויהיו, לא ויהיו ירצה... נניח משהו כמו, יישארו, אתה יודע מה, יישארו מיליון תושבים ביהודה, שומרון ועזה. מה, איך תנהג איתם?
אתה יכול להגדיר אותם כתושבי קבע, אתה יכול להגדיר אותם בכל הגדרה אחרת, אזרחים של המדינה היהודית, הם לא יהיו, יש רבים רבים כאלה בכל העולם, בעולם הנאור והדמוקרטי, וזה מסתדר מצוין. זה הסתדר מצוין לפני אוסלו, עד שכפינו עליהם את שלטון כנופיות הרצח של ערפאת, זה הסתדר מצוין אחרי שנזרוק מכאן את הכנופיות.
ולפי איך שאתה מבין את, את האירופאי ואת האמריקאי, אתה סבור שהם התייחסו אלינו יותר יפה מהמצב הקיים עכשיו? לפי המדיניות שלך שעכשיו הסברת.
אין לי צל שספק שכן.
איך, אבל זה רציונלית? רציונלית זה לא מסתדר.
כל הבעיה,
רגע, רגע, רק אני אסביר לך רציונלית למה זה לא מסתדר לי.
כן.
האירופאים באים בטענה שצריך כל אדם, מדינה שלא נותנת שוויון זכויות, כמו בדרום אפריקה, לכל האזרחים, היא מטילה עליהם חרמות ושמה עליהם X. עכשיו אתה בא וטוען שהמדיניות היא שלך תהיה כזאת שלא כל האזרחים תהיה להם זכות בחירה, זאת אומרת זה יהיה סוג לא אזרח אלא תושב, לא ממש שווים. ההיגיון אומר שהיות והאירופאים סוברים שכל האזרחים צריכים שוויון, והם דורשים וטובים מכל מדינה שרוצה להצטרף לאיחוד האירופי את הבסיס הזה, ואתה לא הולך עם הבסיס הזה, ובכל זאת אתה טוען שהאירופאים יאהבו אותנו. איך זה מסתדר?
ההשוואה לדרום אפריקה היא השוואה מופרכת. פשוט השוואה מופרכת. במדינת ישראל קיים רוב מוצק, רוב יהודי מוצק, מאז 48. מאז 48 יש כאן רוב יהודי מוצק שלמעלה מ-60%, והרוב הזה נשמר, והוא רק עולה כל הזמן. אני מדבר איתך עכשיו מהים עד הירדן, לפני ההגירה שדיברתי עליה, אוקיי? הרוב הזה רק הולך ומתחזק, והנתונים הדמוגרפיים הולכים ונהיים טובים יותר לעם היהודי. זאת הנקודה הראשונה שחשוב להבין. בדרום אפריקה המצב היה הפוך לחלוטין.
עזוב את מדרום אפריקה,
רוב מוחלט שלא היו לו שום זכויות באמת.
אבל משה, תתייחס לשאלה איך האירופאים יאהבו אותנו בכל זאת. לא, כי אתה הולך לדרום אפריקה, אני רק קטעתי את זה כדוגמה.
כי אתה הזכרת דרום אפריקה.
אוקיי, אבל בוא תתייחס להיגיון שהאירופאים יאהבו אותנו יותר, זה נראה לי דבר והיפוכו.
מה שקובע פה, אני מיד מתייחס אם רק תיתן לי להשלים משפט. האירופאים והעולם כולו מסתכלים רק על דבר אחד, של מי הארץ. מה שקובע מי צודק פה, מי נותן זכויות ומי שולל זכויות, הוא השאלה הבסיסית של מי הארץ הזאת. אתה מסכים איתי? למה כשאני נכנס אליך לסלון זכותך לזרוק אותי ולא לתת לי זכויות אצלך בסלון? כי זה הסלון שלך. זה נורא פשוט. דרום אפריקה הייתה שייכת עוד לרוב הגדול השחור שישב בה, והלבנים אכן שללו את זכויותיו. אני טוען, וגם מדינת ישראל פעם, וגם בוא נאמר העם היהודי פעם טען, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. וכל העולם האמין בכך, ולכן קיבלת את הצהרת בלפור, ולכן תמכו בהקמת בית יהודי, בית לעם היהודי בארץ ישראל, משני עברי הירדן. אוקיי? מה קרה? באו היהודים עצמם ואמרו, לא, 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 זה לא רק שלנו, זה גם של עם אחר.
אבל
אז
רגע,
אוקיי, נתנו לעם האחר את הקטע שממזרח לירדן.
משה, אני הבנתי
באו
את זה.
באו היהודים, אתה לא הבנת, אתה תיתן לי לגמור, ואז תבין, וגם המאזינים יבינו. באו היהודים ואמרו, רגע, רגע, גם החלק שממערב לירדן לא כולו שלנו, בוא ניתן את חלקו לערבים, כי גם הם דורשים. הבריחה של העם היהודי, מזהותו היהודית, ממקורותיו היהודיים, הביאו לכך שבסופו של דבר, בימים אלה, העולם השתכנע שהארץ היא באמת לא שלך, שאכן אתה כובש, ולכן העולם מתחיל להתייחס אליך באמת כאל אחרון הקולוניאליסטים, ולכן השרים שלך נעצרים בבירות זרות. הדרך היחידה לשנות את העניין הזה הוא לא להמשיך ולהתכווץ, אלא לשנות את הדיסקט אצלנו, לשדר ביטחון עצמי בכך שהארץ הזו היא שלנו.
תגיד לי, אמא, אני שואל אותך שאלה, אני אנסה בדרך אחרת, כי ההיגיון שלי אומר בדיוק דבר הפוך ממה שאתה טוען, ואני אנסה בדרך אחרת. בוא נניח שהצרפת, אנגליה או כל מדינה אירופאית אחרת, תבוא ותגיד, תשמעו, אתם היהודים הנחמדים, האזרחים הצרפתיים, יש לכם מדינה. היות ויש לכם מדינה, אנחנו תהגרו אליה, היא מדינת ישראל. וכרגע אתם תהיו רק תושבים. האם לפי דעתך, ככה האירופאים רואים את המוסר האלוהי, כפי שאתה קורא לו? זאת אומרת, לשלול עכשיו אזרחות ולהפוך את היהודים בקרב צרפת ואנגליה וגרמניה כתושבים, ולא יהיה להם זכות בחירה, בטענה, כמו שאתה טוען לערבים פה, תהגרו. אם אתם לא רוצים להגר, זאת מדינה של צרפת. מדינה של צרפת, אתם יהודים, אז תהיו רק תושבים. ככה הם תופסים את זה באמת?
ליהודים בצרפת כבר יש אזרחות. אתה מדבר עכשיו על שלילת אזרחות.
לא משנה, בעיקרון. אני שואל אותך עקרונית, האם הם תופסים?
קודם כל, השאלה היא מצוינת. אגב, השאלה היא מצוינת. לצרפתים ולאירופאים יש בעיה עם החוקות שלהם עצמם. באופן עקרוני, מוסרי, אם הם לא נוקטים בדרך של שלילת זכויות אדם, אלא רק זכויות אזרח, ואני עמדתי על ההבדל בין שני הדברים, כן? אני חושב שזאת זכותם המלאה. כל מדינה, כולל מדינת ישראל...
אבל הם תופסים את זה ככה, הרי הטענה... לא, השאלה שלי, למה זה דבר והיפוכו? אני סבור שהיות והצרפתים לא יעיזו להעלות על דל שפתותיהם ועל דל מחשבותיהם, לשלול אזרחות ליהודים בטענה שיש להם מדינה, והאם אתה, כשתהיה ראש ממשלה, אתה תבוא ותגיד, חבר'ה, אתם לא תהיו אזרחים, אם לא יהיה לכם זכות בחירה, אתם תהיו תושבים, לפי ההיגיון אומר שהם יחסו עלינו, ואתה כראש ממשלה לא תוכל לצאת מישראל.
קודם כל אנחנו רואים, כמו שאמרתי קודם, שדווקא ההיגיון שלך מוביל לכך ששרים בכירים כבר לא יכולים לצאת מישראל.
לא, סלח לי, ההיגיון שלי לא אומר שהמצב יהיה של כיבוש, וזה שעטנז. המצב היום זה לא המצב שאני סבור. אין לנו גבול, אין לנו כאן גבול.
בוא נגיד לך מה אני אתכוון ההיגיון שלך. נכון שלא כל החלומות שלך התגשמו עדיין במדינת ישראל, אבל בסך הכל מדינת ישראל מתקיימת כמדינה שאינה יהודית. הווה אומר, היהדות עבור מדינת ישראל היא פולקלור לכל היותר,
נכון.
או כמו שעוצב, וואלה, אמרת על דבר שאמרתי נכון,
זה פולקלור. יהדות זה פולקלור, ואנחנו לא רוצים שתהיה פה דת. אנחנו חילונים.
יפה, אתה רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינה חילונית.
נכון.
סינגפור של המזרח התיכון, שמדברת עברית.
עם תרבות יהודית, כן.
תרבות קצת, כן. עם עלי שיעל, כאילו תלוי איזה
בלי נימד זבזול, אני דווקא מוכיר את התרבות, אני לא מזלזל בה.
יפה.
אני מזלזל בדאטה, אבל...
נראה לי, ירון, שאנחנו מבינים אחד את השני. אני רוצה מדינה יהודית לכתחילה. שהמטרות...
רגע, אבל תסביר לי, רגע, אנחנו שכחנו את השאלה. שכחנו את השאלה, רק תסביר לי את ההיגיון, איך, לפי דעתך, הצרפתים...
אני חוזר לזה, אני לא שכחתי את השאלה.
אוקיי.
אני רק אומר, אתה הרי שאלת אותי, האם אני חושב שזה בסדר, שצרפת תחליט פתאום מי יהיו האזרחים שלה, מי מאזרחיה יהיו אזרחים ומי מאזרחיה לא יהיו אזרחים. אז אני אומר לך שלכל מדינה יש מנגנון של שלילת אזרחות. ואני אפילו לא, גם למדינת ישראל של היום יש מנגנון של שלילת אזרחות שהיא כמעט מעולם לא עשתה בו שימוש. אוקיי? המדינות הנאורות הדמוקרטיות עושות בו שימוש ואפילו חדשות לבקרים אגב. אבל... אתה שאלת אז האם באופן עקרוני הדבר הזה נראה לך מוסרי. אני אמרתי שבהחלט כן, אני מפריד.
ובעיני האירופאים זה נראה
עכשיו מוסרי? עכשיו פה אנחנו מגיעים, ואז שאלת, אוקיי, גם אם זה מוסרי, גם אם אני יכול להראות שזה כן מוסרי, איך אני חושב שזה יתפס בעיני האירופאים? ופה בדיוק ההבדל בינינו. אתה בוחן את המציאות דרך מה שנראה לך או לא נראה לך יתפס נכון או לא נכון על ידי האירופאים. ואני בוחן את ההתנהגות שלי ואת המדיניות שלי ואת המציאות בצורה הפוכה. קודם כל על פי האמת.
אתה טענת שהאירופאים...
ואני טוען שאנחנו נתפס. על ידי העולם, אני לא יותר מטוען, אני ברור לי לגמרי, ואני יכול להוכיח זאת מההיסטוריה ומהמציאות עכשווית, שאנחנו נתפס על ידי העולם בצורה הרבה יותר טובה, כשנצמד אל האמת שלנו, ואל צדק והיושר כפי שאנחנו מבינים אותו באופן עקיב וסיסטמטי, ונשדר ביטחון עצמי בעניין הזה כלפי חוץ, העולם יעריך אותנו ויותר מזה. ותרשה לי לספר לך סיפור קצרצר.
ובזה נסיים.
הרי הבעיה אולי הכי קשה שלנו זה מול האנגלים. ואני קראתי לפני כשנתיים רעיון שערך עוזיאל, מאיר עוזיאל,
כן.
עם פרופסור צחור שהוא ראש מכללת ספיר בסדרות.
כן.
והוא יותר קרוב לדעותיך מאשר לדעותיי, פרופסור צחור.
אני אוקיי? לא יודע אם אתה יודע מה הם דעותיי, אבל נניח לזה. אוקיי,
אוקיי בסדר. וסיפר אז ברעיון פרופסור צחור דבר מרתק. הוא אמר שהוא נפגש עם קולגות שלו מן האקדמיה הבריטית, והדיון גלש לשאלה למה האקדמיה הבריטית תוקפת כל כך את ישראל. וכך, אני כמעט מצטט מהזיכרון עכשיו, וכך הם אמרו לפרופסור צחור. הוא אמר לו, תשמע, אנחנו הבריטים הקמנו לכם מדינה, אגב יש בזה משהו, זה לא לגמרי מופרך, מבחינה פיזית זה די נכון. אנחנו הקמנו לכם מדינה כי חשבנו שאתם, עם התנ"ך, עם הספר, תביאו אור גדול לכל האנושות. כי אתם הרי עם התנ"ך, אור והבטחה לכל האנושות. ותראו מה עשיתם. הקמתם פה סתם מדינה.
Okay.
יש ציפייה מהעולם כולו שעם ישראל ייתן את טביעת האצבע המוסרית שלו על האנושות, ולא יקים סתם עוד פעם את סינגפור של המזרח התיכון, וכשהוא עושה את זה, הוא מאבד את זכות קיומו.
אוקיי, תודה לך, משה פייגלין.
בבקשה, ירון.
מפלגת הליכוד ומנהיגות יהודית. יום טוב.
אתם מאזינים ל-107.2 FM. כל השלום, רדיו ללא גבולות.